אין דפים, אני ראשית אזכיר את ההקדשה, עילוי נשמת רבי דוד פרקש, שנפטר בלמד בשבט, תשנ"ה, וחנה פרקש, שנפטרה בכ"ז בשבט, תשנ"ז. הבדיל בין החיים לחיים, מוקדש על ידי רב מאיר פרקש ומשפחתו. אני מתנצל על פי התורה שבכתב הדף, מסיבות טכניות, אבל מאז יצא מתוק, אני מקווה, ואז נוכל לעסוק בזה. צריכים בלא שומעים, עכשיו שומעים יותר מדי. אחד הביטויים הכי מאפיינים את מעמד הר סיני, וביטויים של חז"ל שמובא ברש"י כאיש אחד בלב אחד. כך אומר רש"י על הפסוק: ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר. כל המקומות כתוב ויסעו ויחנו, אבל כאן כתוב ויחן שם ישראל כנגד ההר, אומר רש"י, כאיש אחד בלב אחד. אבל שאר כל החניות בתערומות ובמחלוקת. באמת שהמושג הזה של כאיש אחד בלב אחד של מעמד הר סיני הוא מושג שחוזר על עצמו הרבה אחרי זה בהמשך. גם הפרשה שלנו והפרשה הבאה בפרשת משפטים, ממשיך הפרק האחרון כולו, חוזר הפרק האחרון ועוסק במעמד הר סיני. אל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון עדה ואביהו. ושוב מודגש העניין, הפעם לא רק על ההגעה למעמד הר סיני, אלא שהמוכנות לקבלת תורה צריכה להיות יחד. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, וירן כל העם, כל אחד, ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. כל מתרחש, כל אחד. מעניין הוא של הביטוי כאיש אחד בלב אחד, חיובי כל כך, ישנה מקבילה. והמקבילה לא כל כך נחמדה. בפרשת בשלח מתואר איך בא חיל מצרים להילחם בישראל. שם כתוב הפסוק: וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים, כל סוס רכב פרעו ופרשה וחילו, על פי החירות לפני בעל צפון. ויסעו מצרים, וירדפו מצרים. ברבים, נכון? מצוין. רק אנחנו מאוחדים. ופרעו הקריב, ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם. ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. מעניין מאוד, הפסוק מתאר, ויסעו, וירדפו. אבל מה בני ישראל רואים? את מצרים נוסע. רש"י, בלב אחד, כאיש אחד. נו, זה לא כזה ייחוס. והנה מצרים נוסע אחריהם בלב אחד, כאיש אחד. אולי מפני שזה לא כל כך נעים ההשוואה, מיד מופיע גם דבר אחר. דבר אחר, והנה מצרים נוסע אחריהם, ראו שר של מצרים נוסע מן השמיים לעזור למצרים. הפירוש השני מסביר גם את ההקשר. ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, עוד רגע נחזור לזה, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם, למרות שעוד שנייה הם אומרים, המבלי אין קברים לקחתנו למות במדבר, ועל פי הפשט זה אותם האומרים, דיברנו על זה, למה הם מיד צועקים אל השם? כי הם קלטו שמי שנוסע אחריהם זה לא הרבה מצרים, זה שרו של מצרים. הביטוי שרו של מצרים, אומר רש"י, הוא כמו שר של אומה, שרו של עשיו, המלאך של עשיו שאיתו נפגש יעקב, ועוד ועוד. לכל אומה יש את המלאך שלה. הם ראו שיש להם, משתמש בביטוי הלא יפה, סייתא דשמיא לגביהם. הם ראו שיש להם סייתא של כוחות שמימיים, וצריך להפעיל פה עכשיו דבר מדהים. ויצעקו בני ישראל אל השם, והנה מצרים נוסע אחריהם. לפי זה הם ראו את מצרים, והם ראו את, לא את מצרים, אלא את מצרים נוסע. ובזוהר הקדוש מופיע הפסוק, הביטוי, והנה מצרים נוסע אחריהם, ראו מצרים סבא. להבדיל, כמו שיש להבדיל אלף אלפי הבדלות ישראל סבא, יש מצרים סבא, את המהות. נו, אבל הפירוש הראשון הוא באמת פשוט, בלב אחד, כאיש אחד. מה בין כאיש אחד בלב אחד, לבין בלב אחד כאיש אחד? מה שדייק. מצרים נוסע אחריהם בלב אחד כאיש אחד. וישראל מגיעים אל ההר כאיש אחד בלב אחד. אני רוצה לפתוח בזה, כי מתוך זה אני חושב שניתן להשיג נקודה מסוימת מאוד יסודית במעמד הר סיני, שנגיע אליה עוד מעט. אני חושב שההבדל בין אותם ארבע מילים לפי הסדר ההפוך הוא מהותי מאוד. על עם ישראל נאמר שהוא כאיש אחד בלב אחד. הלב מבטא את השאיפה, את הרצון. ליבי לחוקקי ישראל, אומרת דבורה הנביאה. לב זה בכל לבבך, זו השאיפה, זה הרצון, זאת המוטיבציה. כאיש אחד בלב אחד, פותח באחדות של עם שלם שנוהג כאיש אחד, ומתוך האחדות הזאת מגיע לרצון אחד. בלב אחד, כאיש אחד זה הפוך. אני אתחיל מכאיש אחד בלב אחד. ההיגיון הוא שדווקא במעמד הר סיני זה יהיה המקום היחיד שאני ארצה להיות באחדות. זה נשמע דבר מוזר, אבל בוא נחשוב על זה להיגיון. חשוב מאוד לברר את זה כשמדברים על המילה הזאת, כל כך הרבה אחדות. מבחינה הגיונית, המוטיבציה שלי בהר סיני היא לא מאחדת, היא בדיוק הפוכה. הר סיני, לכל אחד יש את ההשגות שלו, לכל אחד יש את ההבנות שלו, לכל אחד יש את המדרגה שלו. כמה שמנסים לעשות את כולם ביחד, אז משה עולה למדרגה שלו, ונדב ואביהו ושבעים הזקנים למדרגה שלהם, ואהרון ואלעזר ואיתמר, ויהושע במדרגה שלו. כל אחד קולט את התורה בעולם המיוחד שלו. בעצם, אילו היו שואלים אותי מבחינה אמיתית, איך נשיג תורה יותר גדולה בעולם? תן לכל אחד את העוצמות שלו. אחר כך תעשה להם מסגני אחדות. המוטיבציה האישית כשמגיעים לקבלת תורה היא אישית, היא פרטית. הרצון הוא לפרוץ שמיים ולהגיע כל אחד למדרגה המיוחדת שלו. הלב שמבטא את השאיפה, את המוטיבציה, הוא לא אחד באופן טבעי במעמד הר סיני. אלא מה? הגיעו למסקנה שעכשיו צריך להתחיל לאט לאט להבין אותה, שלמרות שהשאיפות הן שונות וכל אחד רוצה להיות עכשיו בעולם המיוחד והפרטי שלו כדי להגיע להשגת השם, והפוך על הפוך, ההפך, אתה תגיע להכי הרבה כאשר תבין שהדבר הגדול ביותר הוא להיות כאיש אחד. כאיש אחד, להיות כאיש אחד, למרות שזה לא איש אחד, כל אחד הוא איש אחר. להיות כאיש אחד, זו הייתה השאיפה. ואז הושבו גם כל המוטיבציות, הושבו גם כל הרצונות, הושבו גם כל הלבבות למקום אחד. אתם יודעים מה זה בלב אחד כאיש אחד? זה בדיוק הפוך. השאיפה היא אינטרס משותף. מה משלב את קורח, דתן ואבירם, 250 קרואי העדה, כל אנשי הפרלמנט שנמצאים שם עם קורח? מה משלב אותם? יש להם אינטרס משותף. יש להם אויב משותף. יש להם מגמה משותפת. סביב המגמה המשותפת הם מוכנים להתאחד, אבל ההתאחדות היא בלוף. הרי אתה יודע שבחלוף האינטרס גם ההתאחדות הזאת תחלוף. כל ההתאחדות הזאת נועדה כדי לממש רצון מסוים. במימושו של הרצון נגמרת האחדות הזאת. מצרים הופך להיות לגוש אדיר, בלב אחד כאיש אחד. מצרים נוסע אחריהם. יש למצרים מגמה אחת. המגמה היא איך יכול להיות ששילחנו את ישראל מעובדינו. נכון? זה מה שהם אומרים. מה פירוש איך יכול להיות ששילחנו את ישראל מעובדינו? העבדים האלה, המצרים, שכל מה שהם אדונים זה רק מפני שיש להם עבדים, עושים אחד ועוד אחד, ואומרים, אם אין לנו עכשיו עבדים, אז אנחנו מפסיקים להיות אדונים, אנחנו לא שווים. לכל אחד יש משהו אחר לגמרי. הם צריכים להחזיר את ישראל למצרים, כי הם מתאחדים סביב אינטרס פוליטי, טכני, ממוני, כזה או אחר מסוים. האינטרס הוא המאחד את כולם להיות איש אחד. בלב אחד כאיש אחד. במעמד הר סיני, האחדות היא מנוגדת לאינטרס. האינטרס הוא שכל אחד יהיה בפני עצמו. אבל ההבנה שהכל יכול להתגלות רק כאיש אחד, הופכת את האינטרסים כולם לאינטרס אחד. הופכת את כל הרצונות למשהו עליון, למה שהוא ניסה. זה אותו דבר, בדיוק הפוך. דיוק מופלא של רש"י. וייחן שם ישראל נגד ההר, זאת הגעה למסקנה שהיא רעיון האחדות העמוק. זאת הגעה למסקנה שהרוחניות שאני יכול להגיע אליה עם עצמי תהיה הנישאה ביותר, איננה יכולה להיות זהה ולו במשהו לרוחניות שאני יכול להגיע אליה, מפני שאנחנו נהיה כולנו כאיש אחד. זה לא מילים, זו מסקנה קשה מאוד. בדרך כלל לאדם קשה לקבל את זה, והוא דוחה את זה. זה לא צריך להיות דווקא לאדם פרטי. לי כקהילה, קשה לקבל את הצורך שלי, את ההזדקקות שלי, לכל אחד אחר, או לכל מישהו אחר, או לכל משהו אחר בעם, כדי להגיע למדרגה גדולה. וההבנה שכאיש אחד זו שאיפה שבלעדיה אי אפשר לקבל תורה. היא היסוד של ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מזה נוצר בלב אחד. אני פותח בזה, כי נדמה לי שעל פי זה ניתן להעביר השגה מאוד גדולה של מעמד הר סיני. בהגדה של פסח אנחנו אומרים שם, ודאי דיינו המפורסם, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. זאת אומרת שגם ברגע הזה, גם במציאות הזאת של מעמד הר סיני, גם בזה בפני עצמו, יש יסוד שממנו אנחנו ניזונים כל הזמן. כל הדיינו, אין הכוונה להגיד, אילו הגענו לשלב X, דיינו ושם היה אפשר להפסיק. אילו הוציאנו ממצרים ולא קרה לנו את הים. נו, אז היינו עומדים שם עד היום. אז מה, של כוח. אז מה דיינו? הוציאנו ממצרים, לא קרה לנו את הים. אז מה היינו עושים שם? צריך להבין בכל אחד מהדיינו האלה, שהמציאות הנפשית, המציאות הפסיכולוגית, המציאות הנשמתית שהתרחשה בשלב הזה שלפני קריאת הים, של דבר אל בני ישראל וישאו, של הרמת הרגל של כל אחד ואחד, של ההפיכה של כל אחד לנחשון בן עמינדב, זה עצמו עולם בפני עצמו. תשים פריז על התמונה הזאת, זה בפני עצמו עולם שלם של גאולה. הגעת שם לסיפור גאולה שלם בפני עצמו. כך בכל אחד מהדברים. אילו הכילנו את המן ולא נתן לנו את השבת. אילו הגעת למשהו שהוא בפני עצמו עולם גאולי נפשי שלם. הוא לא אירוע היסטורי שהוא שלב א' לקראת שלב ב', אלא הוא עולם שלם שכשאתה נמצא בו, אתה חוזר אליו, הוא נמצא איתך כל הזמן והוא נותן לך את הכוחות כל הזמן. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, היה מתרחש לנו התהליך של קרבת הר סיני. הימים שלפני הר סיני, ההתכוננות למתן תורה, הם גאולה בפני עצמה. הם ערך בפני עצמו של, שלוקח אותך ונותן לך כוחות עתידיים בלי סוף. בלי קשר להיותם שלב קודם לקבלת התורה. כך כל אחד מהדיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את המכירה. כל אחד מהדברים. מה שקרה במעמד הר סיני הוא שהגענו למציאות של ראיית הקולות. שהגענו למציאות של ויחן שם ישראל נגד ההר, וחיברתי פה עכשיו שני מושגים בכוונה ביחד. ויחן שם ישראל נגד ההר, אמרנו כאיש אחד בלב אחד, זה נשמע מילים יפות. ההבנה שאנחנו נגיע לפסגות רוחניות הרבה יותר גדולות כאיש אחד מאשר שאגיע אליהם בעצמי עם כל העוצמות האדירות שלי. הרעיון הוא מאוד יפה, אבל הוא גם לא מובן קצת. ושנית הוא מאוד מאוד קשה. כי תתרגמו את זה לא להבנה הפרטית, כמו שאמרתי, תתרגמו את זה לדעות, לשיטות, בעולם של הניתוקים שלנו בין חברה לחברה, בתוך חברות, ועוד יותר בתוך. המחשבות שהצדק כולו נמצא איתי ואני מוביל לגילוי השם הכי נכון בעולם. ואתה, או מה שאתה מייצג, הוא הדבר ש ואני אשמח מאוד להיות איתך ביחד בהמון דברים, אבל מעמד הר סיני, הרוחניות שלך ושלי צריכות אחת את השנייה. איך מגיעים למדרגה הזאת של ההבנה שכאיש אחד זו מדרגה רוחנית יותר גבוהה ממדרגה רוחנית של כל אחד ואחד בפני עצמו כפול כולם? זה מאוד לא פשוט. מפעם הזכרתי, זאת לא הסבר, זה רק מעצים את ההגדרה של העניין שכולם יודעים עליה, כולם יודעים לעשות עם הראש שזה נכון, אבל היא קשה מאוד נפשית וצריך להפנים את הדרך להגיע אליה. הזכרנו יותר מפעם את דברי המאור ושמש, דברים נפלאים. האדמור, המאור ושמש, בפירושו על התורה, אומר, דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו, זוכרים תחילת פרשת קדושים. דבר אל כל הדת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומרים חז"ל, דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. לפני דברי חז"ל, הקושי בפסוק הוא ברור. קדושים תהיו, הבנתי. כי קדוש אני השם אלוקיכם, זו סיבה שאתם תהיו קדושים, זו סיבה למה זה קשה להיות קדושים. אלא מה תגיד? לכן אני מצווה עליכם. מה היה לי אבמינה שאתה לא קדוש? מה כתוב פה? חז"ל אומרים דבר מוזר. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, קדושים תהיו, אבל קדושתי למעלה מקדושתכם. אז זה לא כי בתור סיבה. וזה גם לא כי, כמו לפעמים פעמים אחרות בעברית, בתור כמשה. ודאי שלא. גם אין לי אהבה מינה, איך יכול להיות קדושים תהיו כמשה? אז מה פירוש הפסוק? הבנתי מה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז איך זה כתוב פה? אומר המאור ושמש דבר מדהים. כי קדוש אני השם אלוקיכם הוא לא סיבה לקדושים תהיו. קדושים תהיו לא צריכים סיבה. קדושים תהיו כי ציוויתי. כי קדוש אני השם אלוקיכם הוא סיבה לרישה של הפסוק. מה הרישה של הפסוק? דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת עליהם קדושים תהיו. אומרים חז"ל, דבר אל כל הדת בני ישראל, מצווה זו, פרשה זו, נאמרה בהקהל. פרשה זו נאמרה בהקהל. רוב הפרשות שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, אז הוא נתן אותם למשה. משה נתן אותם אחר כך הלאה לאהרון, לאלעזר ואיתמר, ל-70 הזקנים, כל אחד העביר הלאה. ואז זה מגיע לעם ישראל. זאת אומרת, אליי זה מגיע אחרי שזה עבר את אהרון, עבר את אלעזר ואיתמר, עבר את הזקנים, זה מגיע אליי. ככה כמעט כל הפרשה. אלא אם כן הפרשה נאמרה בהקהל. הקהל פירושו, נדבר על זה פשוט, שאני הקטן ואהרון הכהן שומעים את זה ביחד באותה רמה. זה הקהל. פרשה זו נאמרה בהקהל, זה לא שהיו הרבה אנשים והיה רעש. פרשה זו נאמרה בהקהל פירושו שאין דרגות בסדר העברת התורה, אלא כולם מקבלים את התורה ביחד. כמו מעמד הקהל שכולם נמצאים ביחד, הזקנים והנשים והטף וכו'. בפילי פלאות. דווקא פרשת קדושים תהיו נאמרה בהקהל. הרי קדושים תהיו זה ודאי דבר שכל אחד זה לפי המדרגה שלו. אתה יכול להשוות בין קדושתו של אהרון קדוש השם לבין קדושתו של כל יהודי אחר הכי יקר וטוב שיש. ודאי שקדושה היא מדרגתית, נכון? קדושה היא ודאי דבר הדרגתי. אומר המאור ושמש, זה לא יאמן. גדולי 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 האדמו"רים. דבר אל כל הדת בני ישראל ואמרת להם קדושים תהיו יכול להיות רק בהקהל. אי אפשר שתגיעו לקדושה אלמלא אתם כאיש אחד בהקהל. ואם תגידו לא הבנתי, אני חושב שאני בקדושה באופן בודד אגיע ליותר, כי קדוש אני זה רק השם אלוקיכם. מאור בשמש. קדוש לבד ואצלי. כי אני כולל הכל. קדושה זה היכולת לכלול את הכל. לנצח את ההפרדות. לשבור את החומות. להקדיש את הכל למקום אחד. אני, השם אלוקיכם, יכול לעשות את זה כי אני כולל את הכל. ואני מאחד את הכל. כי מידך הכל ומידך נתנו לך. אבל אתם, כדי להגיע לקדושה, חייבים את האכל. שואל המאור בשמש, אי, אבל ראינו שלפעמים אנשים צריכים לפרוש מהמציאות, מהציבור, מהחברה, מהאנשים, כדי להגיע לקדושה. אומר המאור בשמש, עדות אישית. צריך להבין שבעולם החסידות המאור בשמש, שהוא מדבר על קדוש, זה מפחיד. מאור השמש הוא מגדולי גדולי 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 העולם. האש קודש, שאנחנו אוהבים מדי פעם להזכיר, הוא מאותם אדמו"רים מאוחרים שקרויים על שמו. זאת הייתה רמת ההרצה אל המאור בשמש. אומר המאור בשמש, ומה שניתן להגיע לבד זה לא קדושה. זה לפרישות, שצריך לה הרבה במצבים מסוימים כדי להגיע לקדושה. קדושה, מבחנה הוא שזה בהקל. זה דבר מופלא. כאיש אחד, וכשהשאיפה היא להיות כאיש אחד במקום שכל המוטיבציות זה לא להיות כאיש אחד, זה ירומם את הלב האגואיסטי של כל אחד. יש גם אגואיזם בקדושה, להיות כלב אחד. ההבנה שכאיש אחד קודם. איך מגיעים למדרגה הזאת? חברה שלמה נקראת על דבר כזה. זה לא מילים יפות. איך מגיעים לזה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו, מה היה שם? ההגדרה של המדרגה שעם ישראל מגיע אליה עוד לפני קבלת הדברים, בקולות, בקול שופר חזק מאוד. ההגדרה היא, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כל העם רואים. שימו לב לסדר של הפסוק, הוא כל כך מדויק. כל העם רואים את אחד הקולות. קולות לא רואים, קולות שומעים. ואת הלפידים. לפידים רואים. ואת קול השופר. בצד של קולות. כל שופר לא רואים, כל שופר שומעים. ואת ההר השם. בלבול גמור, מסודר לגמרי. רואים את הנשמע ואת הנראה. כל בחוש אחד משותף. עיבוד גמור של החושים, או התעלות מעליהם. עיבוד של ההבדלה בין החושים. ועוד פעם לפסוק כולו, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם, חוזרים פה על וירא העם, את מה? את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, כאילו כתוב, וירא העם מה שלא ניתן לעין לראות, כי קולות לא רואים. וינועו ויעמדו מרחוק. וינועו. באימה, ביראה, ברטט ובזיע, אומר רש"י. פחד, רתיעה. ויעמדו מרחוק. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ונשמע. אנחנו לא יכולים מה? לראות קולות. דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים, פן נמות. והכל חוזר אצלנו בפרשה במשפטים. עד שמשה מדבר באוזני העם, והעם אומר כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בפסוק, וכל העם רואים את הקולות, ניתחנו הרבה פעמים. ניתחנו אותו על הרקע של מה שהעם מבקש, לקבל את התורה ישר מהקדוש ברוך הוא ולא דרך משה. שמשה אומר לעם, הנה אנוכי בא אליך, הקדוש ברוך הוא אומר למשה שזה יעבור דרכו, הנה אנוכי בא אליך ואהבה ענן. אני שם את כל זה בצד. אני רוצה רגע לנתח באמת את המושג הזה של ראיית הקולות. הוא קשור למה שדיברנו עליו מקודם, והוא קשור לעוד דבר. את המושג רואים את הקולות מסבירים רבותינו בשתי צורות. רש"י אומר מה שאמרנו עכשיו, רואים את הנשמע. קצת לא מובן, אבל רואים את הנשמע מובן ברש"י, מוסבר ברש"י במקום אחר, בצורה יותר ממשית, לא יותר מובנת, אבל יותר ממשית. לא מובן. רש"י בגמרא במסכת שבת אומר, וכל העם רואים את הקולות. הוא אומר, אלה הקולות שכתובים לפני. כל השופר חזק מאוד, האלוקים משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול. כל העם רואים את הקולות, אומר רש"י, ואף על פי שקול אינו נראה. זה נראה. שהיה בדיבור הזה ממש. רש"י בשבת בדף פ"ח, זה מדהים. צריך להבין שכשרש"י כותב בגמרא ממש, הוא מתכוון לממשות. זה רש"י של הגדרות בהלכה. ממש. דיבור שהיה בו ממשות. יש עוד פירוש, ובכל העם רואים את הקולות, אותו נשאיר לסוף. הזכרנו גם אותו, אבל אותו נשאיר לסוף. כי רק מתוך ההבנה של הדברים האלה בקצרה, אני חושב ניתן להגיע פה לדבר עמוק מאוד. מה קרה במדרגת קרבנו לפני הר סיני? זאת המדרגה שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לקחת איתנו כל כך. אגב, להר סיני הגענו מהיכן? כתוב בפירוש. ואפילו מוזר שזה כל כך חוזר על עצמו. בחצי שנייה, כיוון שמדברים על המדרגה של הר סיני, להיכן הגענו מהר סיני? כתוב כך. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אז הפסוק לא אומר מאיפה, נכון? ביום הזה באו מדבר סיני. אם זה חשוב לך, אז תעשה אחד ועוד אחד. הדבר הקודם שסופר עליו היה מלחמת עמלק. אבל עכשיו בא הפסוק הבא. ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. זה משונה המבנה. אם חשוב לך להגיד שנסעו מרפידים, אז תגיד ויסעו מרפידים, ויבואו בני ישראל ביום הזה מדבר סיני. ויחן שם ישראל נגד ההר. אתה מספר שהם באו מדבר סיני, שמתי לב, אחרי זה בא הפסוק הבא ואתה אומר, רגע, שכחתי להגיד משהו. הם נסעו מרפידים, מי? הם, מהפסוק הקודם, הם נסעו מרפידים לפני שהם באו. שכוח. לא מדברים כך. ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני, כבר סיפרת לי שהם באו מדבר סיני. ויחנו במדבר ויחן שם ישראל. גם ספר המקראי בקודש חשוב לתורה לציין לנו בצורה הכי ברורה שלמדבר סיני הגענו מהפגישה עם עמלק. אילו קרבנו לפני הר סיני. מהיכן הגענו להר סיני? מהפגישה ברפידים עם עמלק. שם ברפידים רפו ידיהם מן התורה, שם נפגשנו עם עמלק, ומשם הגענו למדרגת אילו קרבנו לפני הר סיני. שם הגענו למדרגת ויחן מעמלק. צריך להבין את זה טוב. משאיר בצד. וכל העם רואים את הקולות, נסתפק רגע בפירוש של רואים את הנשמע. וננסה לנתח אותו עוד פעם. דברנו, נדמה לי בשנים שעברו מדי פעם, על הראייה והשמיעה. וכמה דברים, בעיקר בהקשר של מעמד הר סיני. אני חושב לנו רגע לנסות לנתח את זה ביחד. אבל הפעם אני רוצה לנתח את הראייה והשמיעה בשביל להבין את מה שבו פתחנו. את המעמד או את ההשגה הנפשית של קרבת הר סיני. הראייה והשמיעה הן שתי צורות התקשרות של בני אדם עם מה שהם רוצים לפגוש, של בני אדם עם בני אדם, של בני אדם עם מה שהם רואים או שומעים. יש בראייה מה שאין בשמיעה. ומהבחינה הזאת הראייה היא גבוהה יותר מהשמיעה. אבל יש גם ההפך. הראייה היא בראש ובראשונה תמיד דבר כולל. אדם רואה מכלול. אדם לא רואה פרט אחד. הוא רואה כלל. יותר מפעם אנחנו הזכרנו את החלוקות בין ראייה לשמיעה. זה חשוב מאוד להמשך. אני לא יכול לראות רק נקודה אחת כשאני רואה מרחב. אני רואה מרחב של אנשים. אני לא ממקד את עצמי באדם אחד. ההתמקדות היא תהליך שהוא הפוך מהראייה הכוללת. השמיעה לעומת זאת היא ממוקדת, היא מפורטת. איך אומר הכלל ההלכתי שכולם יודעים אותו? דרי קלי למשתמעי. כל אחד מכיר את זה מעצמו. אי אפשר לשמוע שני קולות ביחד. זה כלל הלכתי בדיני עדות, אבל זה כלל הלכתי בהמון דברים. הכלל הזה הוא לא כלל הלכתי, הכלל הזה הוא כלל טבעי פשוט. אני שומע הברה אחת. ואחר כך אני שומע עוד הברה. בתהליך קוגניטיבי שמתרחש אצלי, אני מחבר את ההברות ביחד. אני מחבר אותן לכדי מילה. כשאני מתפתח יותר ואני כבר תינוק יותר גדול, אני יודע לחבר אותן למילה ולהפריד מילה ממילה וליצור מהן משפט. אני יודע איזה עברות מודגשות ואיזה עברות לא. זה הכל כבר תהליך הכרתי. השמיעה הייתה התמקדות בנקודה אחת בלבד. אני שומע הברה אחת, אינני יכול לשמוע מכלול של עברות. יש יתרון במכלול של הראייה, אבל יש בו גם חיסרון. אני רואה, ובאותה הפעולה שאני רואה, אני רואה את המרחב, זה לא איזה תהליך שאני מפנים אותו, ולכן זה יכול להיות מאוד שטחי. אני שומע, זה אומנם משהו שהוא פחות רחב, אבל יכול להיות הרבה יותר עמוק. מה מתרחש כשלומדים סוגיה ופתאום מסתבכים איתה? לומדים סוגיה ופתאום ככה עפים ממקום למקום, מדבר לדבר, ומרגישים שצריכים להתרכז, שאיבדנו את הצפון בסוגיה. איך קוראים לתהליך הזה? תשמה. יודעים מה זה תשמה? תשמה זה בוא תשמע. תשמה זה שלב וסוגיה בלימוד שעושה את התהליך הבא בעבודה האישית של האדם. אדוני, מרוב עצים אתה כבר לא רואה פה את היער. אז בוא נעצור לרגע אחד ונתמקד בנקודה אחת, נתמקד בתקדים אחד, נתמקד בסוגיה אחרת, נקודה אחת ספציפית. אל תדבר על הכל. תפסיק לחשוב על הכל. ניקח את זה וננסה מזה לקבל תקדים או לקבל הבנה לגבי כל השאר. תשמע. ואז לוקחים אותי לאירוע. דהו גברא די. לוקחים אותי לבעיה מסוימת, לסיפור, וממקדים אותי בנקודה אחת. זה בדיוק תהליך השמיעה. הזכרנו פעם, זה פילי פלאות, אבל כשרוצים בזוהר הקדוש להגיד בו, אז לא אומרים תשמע. אתם יודעים איך אומרים? תחזי. בוא תראה. בוא תחזה. אתם יודעים למה? כי התהליך שרוצה פנימיות התורה היא בדיוק התהליך ההפוך. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה מבין לגמרי את הפרט הזה. ומרוב שאתה מבין את הפרט הזה, אתה כל כך מבין את הפרט הזה שכבר אי אפשר לדבר איתך. בוא תראה קצת מכלול. בוא תבין מאין זה בא, תבין לאן זה הולך, תבין ממה זה, אתה תפסיק להבין הכל, אתה מבין כל פרט לבד, מה יצא ממך בכלל? תחזי! בוא קצת תראה! תפסיק להיות כל הזמן שומע. הבבלי צריך ממני בדיוק את התהליך ההפוך. אתה מבולבל כבר, אה? אתה שמעת פה, אתה איבדת ריכוז לגמרי, הבנתי, בוא, די. תרגע, תשתה קצת, תשמע. ועכשיו נעסוק רק בזה. סוף של איזה הווה אמינה של הווה אמינה של סוף של הווה אמינה, אבל נעסוק בזה. ומהתקדים הזה נחזור לסוגיה כולה. הראייה והשמיעה הן שתי צורות התקשרות שונות לחלוטין האחת מרעותה. בתורה, או לפני בתורה, בהגעה אל התורה, בהתקרבות אל התורה, ישנן שתי מגמות. שהאחת מאופיינת בשמיעה והשנייה בראייה. מצד אחד, אתה רוצה לראות הכל. אתה רוצה לבלוע הכל, אתה רוצה להגיע לפסגות עליונות, וטוב שכך. הרצון הזה להגיע על הכל פורץ את החומות. והוא פורץ ופורץ ופורץ, ויש בזה הרבה מאוד סכנות. אתם יודעים איפה מופיע אצלנו בפרשה מצב של ראייה בלתי מוגבלת שהייתה בהר סיני, בלתי מבוקרת, מסוכנת. מופיע בפירוש. ויחזו את האלוקים, ויוכלו, וישתו. המדובר שם, כך אומר רש"י, היה על נדב ואביהו, שהגיעו למדרגה כל כך נישאה, שהם כבר חזו את האלוקים. וכיוון שהם חזו את האלוקים והם הרגישו כל כך גבוה, הם כבר לא חשו שום חומה. הם לא חשו שום מיצר, הם לא חשו שום מעצור, שום הגבלה, אז הם אכלו ושתו. רש"י טוען שמה שהם נענשו נדב ואביהו בסוף בחנוכת המשכן בעוד חצי שנה זה על זה. ויחזו את האלוקים. זה כל כך ניסה, זה כל כך חסר חומות. אתה כל כך מרגיש אם זה טוב שזה חסר חומות, שאתה תופס הכל. ויוכלו וישתו. ונעידך בהר סיני, ודווקא בהר סיני, יש את המגמה בדיוק הפוכה של מעמד הר סיני. עם ישראל מגיע להר סיני, ומה מצווה עליו הקדוש ברוך הוא דבר ראשון על משה? הגבל את ההר וקידשתו. הישמר לך, מנגוע בהר ובקצהו. כל הנוגע בהר ובקצהו מות יומה. הכל מוגבל, הכל תחום, הכל מוגדר. איך אפשר להגיע לתורה אחרת? איך אפשר להגיע ליראה אחרת? אז מה זה מעמד הר סיני? זה פריצה של החומות? או פגישה עם החומה? זה שניהם ביחד. זה שניהם ביחד, וזו סתירה אדירה, וזה קשה מאוד מאוד מאוד, כי באדם ישנן שתי שאיפות שנראות הכי סותרות אחת את השנייה. אבל הן הולכות ביחד כאלה. איך ניתן, אתם פשוט צדיקים כאלה, איך ניתן להגיע מצד אחד לפריצה כזו בלתי נפסקת, ולדעת שאם הפריצה הזאת לא יודעת את ההגדרות שלה, היא יכולה להיות סכנה אדירה. יש שני דברים שקשה לדעת איך אוכלים אותם ביחד. העם כולו מגיע למגמה לפרוץ. בא אליו משה רבנו ואומר, בסדר, הנה אני הולך עכשיו לענן, לערפל, אשר שם האלוקים, ואני אביא לכם את התורה. אומר לו, העם לא רוצים אותך. רצוננו לראות את מלכנו. תפסיק להפריע. אנחנו רוצים ישר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, 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 לא. ומשה ניגש אל הערפל. העם יעמוד מרחוק. חידון. נשמע שאלה מוזרה פתאום. אתם יודעים למה מתנדנדים בלימוד תורה? מוזר. מה זה נשמע כאילו זה הלכה מפורשת. למה מתנועים בלימוד תורה? למה מתנדנדים בלימוד תורה? הכוזרי אומר שמתנדנדים בתפילה ובלימוד, שואל אותו המלך, מה התופעה הזאת? אז הוא אומר שיש איזה שתי תשובות. האחת, זה כי כתוב כל עצמותי תאמרנה. והתשובה השנייה ניתנת כנראה כי הראשונה לא כל כך סיפקה את המלך. התשובה השנייה שלו היא מאוד טכנית. הוא אומר לו, תראה, פעם היה ספר אחד, וכולם הסתכלו לספר. אז לאחד היה ספר, וכולם התנדדו לראות אותו. בדור הבא כבר היו ספרים, אבל ידעו שקודם כל צריך לעשות ככה. אז הם שיכולו לעשות עם הספר. כותב בעל הטורים, תפילי פלאות, בעל הטורים לא יאמין. נשמע וורט. זה עומק לא יתואר כשחושבים לעומק. וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת כל השופר ואת ההר השם. וירא העם וינו, על כן מתנועים בשעת לימוד התורה. לפי שהתורה ניתנה באימה, ברטט ובזיעה. הוא סומך על דברי זוהר. וירא העם וינועו, על כן מתנועים בשעת לימוד התורה. חושבים שזה וורט, זה דבר לא יאמן. אתם יודעים מה החוויה של וירא העם וינועו? וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. וינועו ויעמדו מרחוק. התנועה הזאת היא שאיפה לפרוץ. אתה נפגש עם הכל, אתה נפגש עם התורה, אתה נפגש עם הקודש, ואתה רוצה לפרוץ. ואז אתה נבהל מעצמך ואתה חוזר. ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים פנמות. אנחנו לא יכולים יותר לראות קולות. דבר אתה עמנו ונשמע. דבר איתנו דבר דבר. לא יכולים את המכלול. רוצים לשמוע עם האוזניים, פרט פרט. אמר להם משה, בסדר 100%, אני אעשה את זה. אל תיבהלו. אתם יודעים מה יישאר לכם ממעמד הר סיני? שתתנדנדו. אתם עוד תתנועו. אתם תתנועו בין המתח של תוך החומה אל חוץ לחומה כל ימיכם. והמתח הזה הוא מתח שאין לו סוף. ככל שדבר מקודש יותר, הוא אמור יותר לפרוץ את כל החומות. ובעולם הזה הוא יותר ויותר נכנס לתוך חומות. ואתה נחנק מהחומות. מי שפעם היה ברובע יודע את זה. פה יש ירושלמי. שם ככה, ליד הכותל, אתה חש את זה כל שנייה. אין מקום שצריך יותר לפרוץ חומות מהקודש הזה. כל החלום הוא פרזות תשב ירושלים. כל החלום הוא שירושלים תהיה מתפשטת. כל החלום הוא שירושלים היא עיר שכתוב שסנהדרין גדולה מוסיפים על העיר כמה שהם רוצים, עוד, 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 עוד. זה לא שטח מוניציפלי, כי זה שמיים וארץ, זה מתפרץ. אבל יש כל כך הרבה חומות, כל כך הרבה ניתוקים, כל כך הרבה הגבלות, והמתח בין שני הדברים יוצר מצב כמעט בלתי אפשרי לפעמים. המתח בין השאיפה לפרוץ והחובה להתגבל, להגבל את ההר וקידשתו. זה כל הזמן קיים. וכל העם רואים את הקולות. זאת המדרגה של קרבנו לפני הר סיני. היינו במדרגה כזאת שבה רואים קולות. כל אחד מאיתנו היה שם. היה לנו קשה שם. אבל יש לנו את הכוח לראות קולות. יום יבוא ונראה איך כל הפרטים קשורים אל המכלול. יום יבוא ונצליח לחבר את המכלול לכל הפרטים. יום יבוא ונפרוץ את החומות. ולא נאבד את הנקודות הפרטיות שבתוך החומות האלה. כמו שירה גדולה, שאתה שואף לשמוע את כל השירה האדירה, אין לך כוח אל התווים. אבל אתה יודע שזה מורכב זה מזה וזה מזה. אבל מכאן זה מגיע למדרגה הרבה יותר גבוהה ונישאה, ובה פתחנו את הדברים הראשונים שלנו. החומות הן לא רק בינך לבין הקודש, בינך לבין השמיים. החומות הן גם ביני לבינך. החומות הן בינינו. החומות הן גם ביני לבין עצמי. בעולם הזה נדמה לפעמים שככל שאתה גדול יותר וקדוש יותר, אתה חומתי יותר, אתה מובדל יותר, אתה מובן פחות, אתה פורץ יותר את החומה, סליחה, אתה פורץ פחות את החומות שלי, כי החומות שלי רחוקות כל כך מהקודש. יודעים מה קרה במעמד הר סיני? ההפך הגמור. שם פתאום כולם הבינו את הכאיש אחד. יונתן בן עוזיאל מתרגם וכל העם רואים את הקולות, ותמיד הזכרנו את שני ההסברים, אבל אף פעם לא ראיתי את החיבור של שני ההסברים שהם אחד בעצם. זה מה שהתחבש לי, זה דבור אחד. יונתן בן עוזיאל מסביר, וכל העם רואים את הקולות בפירוש מדהים. בתרגום על הפסוק אומר יונתן בן עוזיאל, וכל העם רואים איך הקולות יוצאים מן השמיים וניתנים לכל אוזן ואוזן, כל אוזן לפי הקול המיוחד שלה. וכל העם רואים את הקולות. וכולם פתאום מבינים איך אני זקוק לשמיעה שלך. ואני לא מגביל את עצמי כשאני מגיע אליך, אלא הפוך. כל סיפור הר סיני הוא שהשם יורד מן ההר אל העם, אבל הכל עולה למעלה. הכל נראה כל כך רחוק אחד מהשני, אין עוד פרשה שבה הכל נראה כל כך תחום, כל כך מוגבל, כל כך מוגדר, כל אחד יודע לאן הוא לא יכול להגיע. אבל זה עוסק בזה שאני לא יכול בלי אף אחד פה. ואין גבול למה שאליו אני יכול להגיע. זה שילוב מופלא. כאיש אחד, ולקחת את הרעיון של ראיית הקולות הרוחני שדיברנו עכשיו, בין פרטי התורה למכלול, אל הרעיון החברתי של עם ישראל, בידיעה שכל עוד אני לא יכול להגיע אליך ולפרוץ את החומה שלך, חסר לי בקדושה שלי. לא לך חסר, לי חסר בקדושה שלי. וירד השם על הר סיני, אומר רש"י, כביכול הרכין שמיים העליונים על התחתוניים. כאילו אומר הקדוש ברוך הוא, אני צריך את זה. ומשה עלה. ואל משה אמר, פרשה שלנו במשפטים, עלה אליי ההרה. עלה אליי. איזה ביטוי זה בכלל. וירד השם על הר סיני. ואל משה אמר, עלה אליי. וירד מן ההר וירד אל העם. זה סיפור כאיש אחד בלב אחד. הזכרתי את המאור בשמש ואמרתי, לא יודע איך מגיעים למדרגה הזאת. אני חושב שהמאור בשמש קיבל אותה מגדולי רבותיו, מראשוני החסידות. אני דיברתי על זה פעם. פה, נדמה לי, בשיעור שלנו. זה הדבר המופלא ביותר אצל ראשוני החסידות. הוא העומק הזה של הראייה והשמיעה, או של הכאיש אחד בלב אחד, שזה שני דברים שהם ביחד. כלומר, היכולת בעצם לקלוט שאני לקדושה העליונה שלי יכול להגיע רק כשאפרוץ את החומה שלך, כי החומה היא בלוף. כי אם הקדושה היא אינסופית, אז זה שכאן יש משהו קטן, זה בלוף, זה לא אמת. זה גדול, זה רק נראה קטן. ראשוני החסידות, זו תמונה שלא עוזבת אותי אף פעם, אני הייתי פעם אחת ואז שם חשבתי על זה, אני חושב שהזכרתי את זה אחר כך. פעם אחת הייתי בבית המדרש במז'יבוז'. חדר קטן, בגודל של חלק מהבמה הזאת. חשבתי עצמי, שם ישב הבעל שם, ואחר כך שם ישב המגיד מנזריץ. יושב שם המגיד עם תלמידיו. חדר קטן שם. מי יושבים שם מסביב לשולחן? הרי בעתניה, הם לוי יצחוק מברדיצ'ל, זושה, תזכרו את הדור הזה. רבי אלימלך מליז'נסק. כמה IQ הסתובב שם בחדר? כמה טון קדושה? כמה פנימים? כמה סתרי תורה? כמה רזים? ואז הם יוצאים למשימות. הייתי מצפה שכל אחד יקים קתדרה גבוהה ללימודי קבלוגיה, איזה מקום רם ונישא, לא קדוש אבל נורא. משהו ככה עליון, אדיר. וזה נעשה. אבל זה נעשה על ידי כל אחד בטיש. עם היהודים שהוא מוצא ואוסף, ומרומם מהמקומות הלכאורה הכי נמוכים שיש. ולשיא הקדוש שהוא מגיע כשהוא פורץ חומה של יהודי שמרגיש שכבר אין שום סיכוי לכלום. ומשם נמשך בית המדרש הקטנצ'י כזה של מזריץ'. מבינים מה זה כאיש אחד אל אחד? אתם מבינים איפה יכולה לבוא תפיסת עולם שאומרת קדושים תהיו כי קדוש לבד זה רק אני? מבינים מה חסר לנו כל כך לפעמים בתפיסת הקדושה שלנו? לבד אתה יכול להיות פרוש. לבד אתה יכול להיות שצריך את זה זמנים מסוימים. קדושה לא יכולה להיות אלא אם כן גילית שאתה פורץ את החומות. ההגבלות לא נועדו אלא כדי לזכור פרטים כאלה אחרים, להגדיר הגדרות, אבל בסופו של דבר התפקיד של כולם הוא, ואל משה אמר, עלה אלי הערה וירד השם על הר סיני. ואנחנו יודעים שלא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים ושלא עלה משה למעלה. אבל הכל יורד ועולה. בעולם של קדושה, הכל מתחבר. ההבנה שכאיש אחד, היא האינטרס הקיומי שלי, בניגוד למחשבה שבעצם הייתי צריך לרומם לעבדי עכשיו את המדרגות הרוחניות שלי. כאיש אחד בלב אחד. מי שראה את התמונה, איך אמרנו פעם, של כל העם שם רודף אחרי פרעה, רץ עם כל הסוסים להתאבדות הקולקטיבית של אחדות המטופשות הזאת, של הטיפשות הזאת, של כולם יחד, תופס את הסכנה שבאחדות שנובעת מלב אחד כאיש אחד. כי הרי האינטרס יחלוף. כמה זמן ייקח עד שהוא יחלוף? לפעמים זה לוקח דקה, לפעמים בעזרת השם יותר מהר, לפעמים יותר לאט. ואז האחד יתפזר, והרי כולם יודעים את זה, והרי אף אחד לא חושב שהאחד הזה הוא אחד. הוא רק לב אחד. שמצליח לחבר כל מיני גופים זרים לגמרי להיות כאיש אחד לרגע, למהלך, לאינטרס. כמה הפוכה התפיסה של מעמד הר סיני. כנראה שכדי לא להגיע לעולם שבו אינטרס אחד מייצר כזאת אחדות. זו הכוונה אמיתית של מה זה באמת כאיש אחד. לא טכני. לא אינטרסנטי. אני חושב שהשאיפה האמיתית לעומק, לאחדות היא אדירה. אבל משהיא לא ניתנת על ידי מעמד הר סיני, על ידי כאיש אחד, מחפשים כל דרך. כאיש אחד בלב אחד. ובכל העם רואים את הקולות. אלה שתי סוגיות שהן סוגיה אחת. פריצת החומות, הבקעת החומות, תהיה תמיד מה שיחבר את הראייה והשמיעה, את הקדושה הזאת ביחד. מבינים איפה זה מתחיל? ושם אני אעמוד, אזכיר, כי בזה זה מתחבר ובזה נעצור. שם זה מתחיל ושם זה מגיע לשיא בשני הדברים. במעמד הקודם למעמד הר סיני, במעמד הר המוריה, אברהם ויצחק, כאיש אחד. במעמד הר סיני, במעמד הר המוריה מחולק בהתחלה לדבר מוזר מאוד. מה היה בקרבנו לפני הר סיני? רואים את הקולות. את זה צריך לקחת איתנו. זאת נקודת הגאולה. ומה היה במעמד הר המוריה? אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, לך לך לאן? אל ארץ המוריה. והעלה הוא שם לעולה, איפה? על אחד הערים, איזה? אשר אומר אליך. אומר אליך. זה הביטוי. נו, אמרנו יותר מפעם, למה אמור עכשיו אברהם לצפות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך לך אל ארץ המוריה, ועלה הוא שם על אחד הערים אשר אומר אליך. אז למה צריך לחכות עכשיו? לאמירה. הוא מגיע ביום השלישי, וישא אברהם את עיניו, מה? וירא את המקום מרחוק. לא יכול להיות. אומר אברהם, רגע, 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 אני רואה דיבור. לדיבור יש ממש. שאל לפני הרב, תגידו, אתם רואים שם משהו? אמרו חול. שאל את יצחק, אתה רואה משהו? אמר דיבור. אמר להם, שבו לכם פה עם החמות. זה לא כעס על כלום. בעולם הזה רואים דברים כך. אנחנו הולכים לראות את הנשמע. והוא עולה עם יצחק למעלה. הם הולכים שניהם יחדיו. הם מגיעים בפעם הראשונה והאחרונה לפני מעמד הר סיני. במקום שבו הראייה והשמיעה נהיים אחד. ואיך הוא קורא למקום הזה? השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם, יראה. והשם נראה, ואז מה הוא רואה כדי לעזוב את יצחק? עין. וממנו יצא הכל. והראייה והשמיעה יתחברו להיות אחד. והשם נראה, והשם שומע, והכל דבר אחד. וכשמגיעים למדרגה הזאת שבה הכל אחד, העוקד והנעקד והמזבח, והראייה והשמיעה, והשמיים והארץ, ובי נשבעתי ובי נשבעתי. אתם זוכרים מה השיא של העקדה? שהכל הכל אחד. איפה הנערים? שכחנו אותם מהסיפור הקודם. לאן הם הלכו? וישוב אברהם אל מעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. אתם מבינים מה קרה אצל המגיד ממזריץ'? מי שהגיע לחיבור של הראייה והשמיעה והשמיים והארץ, לא מבין בכלל איך לא מתחברים אל הנערים שחיכו עם החמור ושמים עליהם ידיים על הכתף והולכים יחדיו עם הנערים של החמור לבאר שבע. כמו שהוא הלך יחדיו עם יצחק. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, ונתן את התורה, נוצרה מדרגה חדשה שצריך להבין אותה. אילו קרבנו לפני הר סיני רק זה, ולא נתן לנו את התורה. ערב טוב ומבורך.